הפסוק הנשמע יתרו, כהן מדיין, כותב משה, בפסוק כתוב, הנשמע יתרו, כהן מדיין, כותב משה, כתוב בפסוק מה הוא שמע, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. כתוב מפורש בפסוק. רש"י בשם חז"ל, חז"ל במכין את הקהל, מסכת זרחים, חז"ל שואלים מה שמועה שמע הוא בא. והדבר, הקושיה תמוהה מאוד, עצם העמדת הדברים קשה. כתוב בפסוק מה הוא שמע. הפסוק הרי אומר, דברים מפורשים. כתוב מה הוא שמע, הוא שמע וישמע יתרו, כהן מדיין, שואלים את זה כולם, כולם מפורשים. קושיה גדולה. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה. כתוב מה הוא שמע, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. מה חסר כאן? מה כאן לא טוב? יש מקום לקושי מה שמועה שמע הוא בא. מה זאת אומרת מה שמועה שמע? הפסוק הרי אומר, הוא שמע את מה שכתוב בפסוק, כתוב, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. מה שמועה שמע ובא כתוב, אז יש לזה שלוש דעות במחילתא, גם בגמרא בזרחים בקט"ז. כידוע, רש"י מביא חלק על אתר, ורש"י מצרף שני מנדאמרים ועושה מזה דעה אחת, וכתוב במערל שכנראה שכל אחד מוסיף על השני. מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, כזהו שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. שני הדברים לא כתובים פה. שני הדברים, גם יחד, שניהם לא כתובים פה בפסוק. בפסוק כתוב את כל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו, והוציא השם את ישראל ממצרים, כך כתוב בפסוק. מה לא טוב פה? מה לא טוב פה? מה חסר פה? שצריך שיש מקום לשאלה מה שמועה שמע ובא. וצריכה לבוא תשובה על זה, והתשובה היא לא מעין מה שכתוב בפסוק. מלחמת עמלק ודאי לא תשובה. מלחמת עמלק ודאי לא תשובה. קריאת ים סוף כמו שהיא, גם היא לא תשובה. קריאת ים סוף תשובה פה רק עד כמה שהיא בכלל כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אבל קריאת ים סוף כמו שהיא לא תשובה. אז מה המקום? איזה קושי יש בפסוק? איזה קושי יש? והקושי הוא לא קושי, למה? הקושי הוא על איזה שמועה מדובר פה, וישמע יתרו, איזו שמועה מדובר פה. אני רוצה לנסות להבין נקודה שהיא מאוד נוגעת לנו, מאוד חשובה לנו. כאן כתוב בפרשה הזאת, עניין הזה שבישמע יתרו, כתוב שזה דבר שהוא בלתי אפשרי. הוא הרי לא היה יחידי בעולם. ובאמת חזל במקום אחר שואלים את זה. וכי יתרו שמע וכל העולם לא שמע. הדבר הזה היה מפורסם בכל העולם. האם יתרו בלבד שמע את זה? הוא היה יחידי ששמע. הרבה שמעו. כאן מבואר שאין שום תועלת בשמיעה, ואפילו בשמיעה נוכחת של דברים, אין שום תועלת. לא יעזור דבר. אפשר לשמוע, אפשר גם לראות. אין שום תועלת ושום שמיעה שהיא, אם לא קודמת לה איזושהי הקדמה, שהיא מאפשרת. ננסה להסביר, ננסה לבאר, אבל אולי נצא מהנחה פשוטה שהיא אנחנו חווים אותה תמיד, היא נמצאת איתנו. קורה הרבה, קורה בזמנים האחרונים, זה קורה מאוד הרבה. הוא רואה הרבה שעוברים דברים, שומעים דברים, רואים דברים, חיים דברים, חווים דברים. אנחנו נמצאים בתוך דברים, שהדברים האלה היה מן הראוי שיעשו לנו משהו. צריכים היו לשנות משהו. ברגע שהדברים קורים, אז באמת זה נראה, זה עושה רושם כאילו שקרה כאן משהו. באמת קרה כאן משהו. יש משהו שאם הזמן, זה לא זמן רע, לא מדובר פה על עידן ועידני, פה מדובר על ימים, שום שעות, פה מדובר על זמן קצר מאוד, זמן קצר מאוד, הכל מתמוסס, מתרופף, לא נשאר מן השום דבר, הדברים מאבדים את ערכם, אין ערך לדברים. שני כוחות ישנם בעולם, שני דברים, שני דברי אב ישנם, שני אבות טומאה ישנם בעולם. דבר אחד זה מה שנקרא בלשון הקדמונים, חז"ל לא משתמשים בדיוק במילה הזאת, אבל הראשונים וכל רבותינו כולם משתמשים הרבה במילה הזאת, המילה שנקראת חומר. חומר, חומר זהו הדבר, מה שנקרא חומר בלשון חכמים. זה לא נמצא בכל כך, כן? זה לא נמצא כל כך בלשון חזר, אבל לפי דברי המפרשים, לפי דברי הראשונים, זה הרבה מאוד נמצא בפסוקים. הרבה מאוד, הכתוב מדבר. כל מקום שמדבר על חמורים, והרבה מאוד מדבר בכתוב על חמורים. הרבה מאוד. עסק, יש הרבה עסקים עם חמורים. ויחבוש את חמורו, שבו לכם פה עם החמור. מי זה מעניין? לקחת אותנו לעבדים, השבטים פחדו, פחד נורא, לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו, באמת אסון. ולהשוות את זה יחד, אני וחמורי באבוס אחד, לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו, זה באמת אסון. הרבה מאוד בכתוב, הרבה אבינו שמתחילים, כן, וישכם אברהם בבוקר, וישכם אברהם בבוקר, מה הייתה הפעולה הראשונה? וישכם אברהם בבוקר, זה עדיין לא מעשה העקידה, אלא רק זריזות הידי אברהם כמה השפרם, כמו שכתוב בגמרא. וישכם אברהם בבוקר, אבל הפעולה הראשונה בפועל הייתה ויחבוש את חמורו. ויחבוש את חמורו, זה עניין גדול. אז הדבר מפורש הרבה בדברי רבותינו, בדברי הראשונים. המהר"ל מדבר על זה באריכות. מסביר בזה דברי חז"ל. ויחבוש את חמורו פירושו, שהוא שיעבד את מה שנקרא חומר. אותו דבר שנקרא חומר. הדבר הזה שנקרא חומר, אז אברהם משל בו, שלט עליו. זאת אומרת, השליט עליו את סוד הצורה. החומר, החומר, החומר. החומר הוא מין בריאה כזאת שהוא. בריאה פורקת עול. זו בריאה שלא סובלת צורה. היא משתחררת מכל צורה. כל צורה שחלה בה, היא משתחררת ממנה. ספר משלי כולו, כתוב ברמב"ם במורה נבוכים, הזכרנו את זה פה כמה וכמה פעמים. ספר משלי כולו ממשיל את החומר באישה זונה. זה עניינה. לפרוק. לא לקבל צורה, לא לקבל עיצוב, לא לקבל צורה, לא להיות דבר מסוים, לא להשתעבד למהלך מסוים, לא להיות כך, להשתעבד כאילו, להיות כפוך לאיזשהו מהלך מסוים. זה טוב לרגע, טוב לרגע. אז לרגע היא מקבלת את הצורה הזאת, ברגע הבא היא מחליפה את הצורה לצורה אחרת. החומר, כן, נמשל ברמב"ם, לשון הרמב"ם, החומר נמשל באשת איש זונה. זאת אומרת, החומר כשלעצמו הוא באמת חסר מציאות. הוא צריך את הצורה כדי להשלים את מציאות. אבל הוא לא יכול לתת בשום פנים ואופן צורה ליותר מאותה דקה שהוא צריך אותה. ברגע הבא הוא יחפש צורה אחרת. עבדה, שבו לכם פה עם החמור. עבדה, בהפקר אני חושב. שבו לכם פה עם החמור. פירוש, כן, פירוש. עבדים הם סוד החומר, שבו לכם פה עם החמור. ועבדה, שעליהם נאמר שבו לכם פה עם החמור. אז עבדה בהפקר אני חושב. זאת אומרת, הוא פורק מעליו כל אור של כל צורה שתהיה. ברגע הזה, טוב. ברגע הבא, צריך בצורה אחרת. הוא לא משתעבד לצורה אחת, באופן קבוע. זאת אומרת, הוא, זה כוחו של חומר. כוחו של חומר הוא לפרוק מעליו כל צורה שלו. דהיינו, מלכתחילה הוא מתעמד בצורה כזאת, שכל צורה נתפסת מלכתחילה. מלכתחילה. היא נתפסת רק לשעתיים, נתפסת כרגעית, רק לאותו רגע. וזה לא, תו לא. רק לאותו רגע בלבד. מי שנקרא בסדר הנבראים, מי שהוא המקסימום של חומר, זאת אומרת, החומר בצורה הגבוהה ביותר, הנמוכה ביותר, זה המים, צורה הנקייה של חומר, הגדולה, צורה ענקית של חומר, חומר בעצם, זה מים. מים לא סובלים צורה, כל מי שבונה מגדלים של מים, מגדלים של מים. אפילו לאותו רגע לא מחליט מי זה מיד, מיד זה חוזר להיות חומר. המים פורקים מעליהם כל צורה, לא סובלים צורה, פורקים מעליהם כל צורה, הם לא נתפסים בצורה, המים הם חומר. לא רק זה, לא זו בלבד, אלא כל מה שנכנס למים אז הוא צורתו נמחק. כל מה שנכנס למים זה דבר ידוע, כן? כל מה שנמצא בתוך מים, כל הנבראים שנמצאים בתוך מים, אז הם לאט לאט, לאט לאט, הם נמחק את צורתם, והם בעצמם הופכים להיות דומים לטיפת מים, הם מתעגלים והולכים, מתעגלים והולכים. הצורה העגולה היא הצורה שהיא הפחות צורה, הדבר היום. כידוע טוב, גם פה דיברנו על זה פעם, כן. זה לא כרגע הנושא שלנו, אבל בכל אופן, זה מה שמים פועלים בכל מיני. הם הופכים אותו לחומר, וגם כל חומר שנכנס במים הופך להיות יותר ויותר חומר. זה תמיד נתון לעיצוב. שקרה בקריאת ים. זאת בחינה אחת, וזה קרה בקריאת ים. קריאת ים סוף, כתוב, שכתוב בפסוק, וברוח הפך נערמו מים, כתוב על זה בתרגום, וברוח הפך חכימו, נערמו מים מלשון אורמה, נערמו מים חכימו מים, חכימו מים, המים הרקים, הם נעשו חכמים, חכימו מים, המים נעשו, כן, הם נעשו כאילו. החוכמה היא תמיד סוד הצורה שישנה בבריאה. החוכמה היא כל עניינה הוא מתן צורה. עניין הצורה, תפיסת צורה, נתינת צורה, כל עניין העיצוב, זה חוכמה. וברוח הפך נערמו מים. נערמו, פשוטו של מקרא, נערמו זה הם התקפצו יחד בערימה אחת. חזל דורשים, נערמו חכימו מים. נערמו מים, זאת אומרת שהם נעשו ערימה של מים, הם נערמו, ניצבו כמו נב. חזל דורשים חכימו מים, חוכמתם הייתה בזה שהמים בפעם הזאת קיבלו צורה. בפעם הזאת בקריאת ים סוף גם המים קיבלו צורה, והמים להם חומה מימינם משמאלם. המים עצמם קיבלו צורה, המים עצמם נכנסו כאן בקריאת ים סוף, המים עצמם חלה עליהם צורה, והם קיבלו צורה, קיבלו צורה. בלי הכוח המיוחד הזה של קריאת ים סוף, אז אותה בריאה שנקראת מים, כוחה להחזיר כל דבר לחומר. כוחה לשטוף כל דבר, לעשות, להחזיר כל דבר, להיות חזרה חומר, לשוב להיות חומר. להתמוסס שוב כמו מים, שום דבר לא קרה. שום דבר לא קרה. אם קרה גם משהו, אז שוב זה חוזר ומתמוסס והופך בחזרה להיות למים, ושוב שום דבר. מאומה לא קרה. זה כוח אחד. כוח אחד, והכוח הזה הוא הכוח זה כוח בבריאה. זה כוח שוטף. על זאת התפלל כל חסיד, אליך לעת מצור, כתוב הפסוק, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיע. הכוח הזה שנקרא מים הוא מחזיר כל דבר לכם, והכוח הזה הוא שולט בעולם. מי שעומד כנגד זה, זאת צורת אדם. צורת אדם זה מה שהובטח לאדם, זה מה שניתן לו, הכוח הזה ניתן לו. הוא רדור בדגת הים, יכול בורא העולם ברא אותו כמושל, כמעצב, כנותן צורה בכל הבריאה כולה. זה הפירוש, הוא רדור בדגת הים. כתוב רואו רבו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו, כבשוה ורדו, פירושו מתן צורה. זה מה שעל על זאת נברא האדם. זה התפקיד, זה מה שהוא צריך לעשות. צורת אדם בעולם לעצב, ליצור צורה בלי צורת אדם. אז הבריאה מצד עצמה, הבריאה מצד עצמה פורקת, היא בעצם חומר. הסוד הזה מבואר בסוגיית הגמרא במסכת בבא קמא. בגמרא כתוב שיש שד ושמו שאייה, יוקת שער, כמו שכתוב, מה מפורש? אם בני אדם לא גרים בבית מסוים, אז הבית נחרב והולך. מה קורה פה? מה קורה פה? מדוע הבית נחרב? מה עושה להפך? אני יכול לתאר להכין שכשבני אדם כן גרים בבית אז הוא נחרב, אבל כשבני אדם לא גרים בבית, למה לא להחרב? להפך, צריך להיות משומר היקט. יש שד מסוים, כתוב שם ברש"י, ששמו כך וכך, והוא מחריב את הבית בזמן שבני אדם לא גרים. וכתוב בגמרא, זה דבר שנוגע להלכה, ככה כתוב בפורש, שכשאדם גר בבית אז הוא משמר אותו ומחזיק אותו כאילו שהוא לא יחרב. סוד הדבר הוא שהבריאה מצד עצמה בלי צורת אדם, זאת אומרת כל מקום שאדם צריך היה להיות בו, אז המקום הזה הוא מקום שהוא חסר צורה בלי אדם. המקום הזה נחשב לחומר, וכשאין אדם בתוכו נחשב לחומר בלי צורה. חומר בלי צורה זה טבעו, הוא פורק מעליו כל אור, כל צורה שניתנת בו. טבעו של חומר, כל זמן שלא חלה עליו צורה, צורה לא חלה עליו, לא נתקיים בו וכבשוה, אז החומר הזה פורק מעליו כל אור. מקום שעשוי לדירת אדם, זה מה שכתוב בגמרא, מקום שעשוי לדירת אדם ואין בני אדם גרים שם, אז המקום הזה פורק מעליו כל אור, הוא נחרב והולך בעצם הטבע של חומר. טבעו של חומר זה לכם, טבעו של חומר זה לפרוק מעליו את פעולה של הצורה. זה אחד אחד מאבות כוחות הרע שישנם בעולם, אבות המפסידים שיש בעולם. מפסיד פירושו לא נותן לשום צורה, אפילו אם כבר חלה איזושהי צורה, אז יש כאן כוח אדיר שהוא מנסה למחוק, מנסה לטשטש, מנסה להחזיר את הדברים שוב חזרה לבאסתר, אני חלה, חזרה לחום. לא, הדברים מצד עצמם לא אוהבים לקבל את הדברים, לא רוצים בזה, לא רוצים בזה. רק אשת חי, שהיא באמת אשת חי, אז היא אשת חיל, אבל מי ימצא? אותה אשת חיל שהיא החומר הנקי, החומר הנכון, החומר הטוב שהוא רוצה, מבקש, מבקש לקבל צור. מבקש לקבל צורה, הוא עוזר, הוא עזר כנגדה של הצורה תמיד, בכל עניינה. זהו החומר הטוב, החומר האמיתי, שהוא מצטרף לצורה. זה מה שקרה במעמד הר סיני, שהוא נקרא יום חתונתו באמת. זה יום חתונתו. כלל ישראל, אנחנו, כלל ישראל, כנסת ישראל, אנחנו הצטרפנו לבורא העולם ונותן התורה, הצטרפנו בצירוף הזה של הזיווג המלא של המקבלים והמשפיעים, של החומר והצורה. נתנו את חומרנו שלנו, נתנו אותו לעיצוב. נתנו אותו לעיצוב. ונתנו אותו לעיצוב, והעיצוב הזה לא יוסר. לא יוסר, לא יימחק. תשומו. כך זה באמת. אבל בוודאי שאותו כוח שנקרא חומר, בוודאי שהוא מבקש להתפרץ, הוא רוצה לצאת החוץ. תנאי מוקדם למעמד הר סיני היה קריאת ים סוף. ואותה קריאת ים סוף, אותה קריאת ים סוף, שהיא הייתה קודמת למעמד הר סיני, היא הייתה בהכרח, זה היה חייב להיות. בקריאת ים סוף חל הדבר הזה, אותו כוח חומר, אותו כוח חומר אמיתי שישנו בעולם, גם הוא נעשה, גם הוא נכנס בסוד הצורה. לולי זה, לולי זה, לולי שהייתה נסללת דרך גם בתוך מערכת החומר, לא היו נפקעים המים, לא היו נפקעים המים, אז המים היו שוטפים ועוברים ושוטפים את הכל בחזור, מחזירים את הכל בחזור. השם אלוקי העברים, למה נקרא שמם עברים על שם שעברו ים? העברים שעברו ים. כלל אנחנו נקראים עברים, עברו ים. מאוד משתמשים בתורה במילה עברי, הזכרנו את זה כמה פעמים, חוזר על זה כאן תמיד. לא הרבה משתמשים בתורה במילה עברי, אבל כשאותו נחשול שבים רצה להציף את היונה, את הספינה שנשא ביונה הנביא, אותה ספינה, והאונייה חישבה להישבר, פנו אל יונה, רב החובל וכולם פנו אל יונה ושאלו אותו, מי אתה? אין זה עם אתה? ויאמר להם יונה, עברי אנוכי, עברי אנוכי, ואת אשר אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. זאת התשובה על השאלה שלהם. כאן הוא ישיב להם על השאלה. יונה ירד על ילדתי הספינה והשכב וירדה. כולם באים, מתנפלים עליו, מה זאת אומרת? תראה מה שקורה, תראה, תראה. מי אתה? מאין תבוא ואין מזה? עם אתה? ויאמר להם יונה, עברי אנוכי, עברי אנוכי. אני לא מתרגש מים סוף. אני כבר עברתי פעם ים. עברי אנו, ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. אני יותר חזק מהים, זה פירוש המילים עברי אנו. אני חזק יותר מהם. אני עובר את הים, הים לא עובר אותי. הרבה, משה רבינו הרבה בהתחלה שהוא פונה לפרעה ואומר השם אלוקי העברים נקרא עליהם, לולי זה, לולי זה אברהם העברי, לולי זה, אז לא היה מתן תורה, לא היה מן האפשר, לא היה אפשרי מתן תורה, לא היה, פשוט לא היה ייתכן, אין אפשרות שהתורה תינתן באופן של כתב שהוא יכול להימחק. באיזה אופן? אם יש כוח לים להתגבר, אם יש כוח לים להציף, אם יש כוח לחומר להחזיר את הדברים לחומר, התורה לא ניתנת במקום כזה, התורה לא נכתבת על מקום שראוי להימחק. זה כוח אחד, הכוח הזה הוא הכוח הנורא לטשטש כל דבר, בקיצור להחזיר כל דבר לחזרה למצב של חום. זה כוח אחד. כוח שני ישנו בעולם, והוא נורא, נורא גם הוא, נורא יותר יכול להיות. זה כבר כוח רע בעצם, זה לא כוח חומר, להחזיר את הדברים לחזרה, כן, להוריד מהם את כל הצורה ולהחזיר אותם לחזרה להיולי, חזרה בכוח, חזרה להיות חומר. עוד כוח יש לקחת, אם כבר ניתנה איזו צורה שהיא, צורה ניתנה, חלה וניתנה, אז ישנו כוח מיוחד שמסוגל לקחת את הצורה הזאת בעצמה, את הצורה בעצמה, ולעוות אותה. זאת אומרת, להעביר אותה, אותה עצמה, להעביר לפסים עקומים. להעביר אותה בעצמה לאיזשהו עיקום, לאיזשהו מהלך הפוך למה שהיא הייתה אמורה להתכוון. אותו כוח הקנימות, אותו כוח לאבט דברים, אותו כוח שבסדר, אני מסכים, אני מסכים, אותה צורה בעצמה, אבל אותה צורה בעצמה מובילה בדרך הפוכה, היא מובילה בדרך מעוקמת, זה עצמו מביא אותי לשם. לקחת את הדרך עצמה ולהגיע עם אותה דרך, עם אותו עיצוב, עם אותה צורה, להגיע למקום הפוך. זהו כוח רע בעצם, זה כוח לעקם, לעוות, לעקל דברים, לעקל, לעקל או לעקלקלות, כמו שכתוב בגמרא. הכוח הזה הוא כוח מיוחד, כוח רע מיוחד. יש לנו מתרסך במציאת שרים למעלה באיזה מקום, או פני השטח. בפרק ג' בזהירות מדבר המסילת ישרים על מה שכתוב בגמרא, על כן ימרו המושלים בואו חשבון, על כן ימרו המושלים ביצרם בואו נחשב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתה אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו, כי מי שהוא עדיין חבוש במאסר יצרו אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה, כי היצר מצמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם, והוא מה שאמרו זל, הוא מביא את דברי הגמרא בבר מציע, תשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו, כי הנה חושך הלילה שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם, או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, זו טעות אחת, פשוט לא רואה כלום. בחושך הכל מישור, הכל שווה, הכל דומה, הכל נראה אותו דבר, הכל נראה פשוט פתוח, הכל אותו דבר. או שיתאה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד, נהר כאילו דרך סלולה, ודרך סלולה כאילו זה נהר, אז האדם הזה ייתה מהדרך הסלולה וילך בדווקא לנהר, אז ייפול ויתבא. זאת אומרת, שני כוחות יש בחושך, שניים רעות יש בחושך, תשת חושך ויהי לילה בוא תרמוס כל חייתו יד. אומרים על זה חזר, תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילה. אומר רבינו המסילת ישרים, מבאר, הוא אומר כמה נפלא המאמר הזה למי שמעמיק בו, מי שמעמיק בו, מי שמבין אותו היטב. העולם הזה שהוא דומה ללילה זה כולל בתוכו שניים רעות. רעה אחת זה החושך, הוא פשוט לא רואים כלום, שלא רואים שום דבר, אז נדמה שאין כאן שום מעקב, אין כאן שום, לא רואים כלום, פשוט לא רואים כלום. דבר שני, החושך גורם עיוות, החושך גורם טעויות, החושר גורם, משנה את הפרופורציות, משנה את הדמויות, משנה את הצללים, מעוות את פני הדברים, נותן להם לגמרי לגמרי צורות אחרות. העיוות של כל מערכת המציאות, העיוות של פני הדברים, זהו האסון הנוסף שישנו בחושך הלילה. חושך לילה כשלא רואים דבר, זה צרה בשני עצמו, לא רואים כלום. אבל כשיש אשליה שכן רואים, נדמה שרואים משהו, באיזה אופן שהוא, שרואים משהו, נדמה ש... אני רואה הרי, וזה ברור. ומה שרואים זה בעיוות גמור. בעיוות גמור. רואים פשוט בטעות. הר נראה כבקעה, בקעה נראית כהר, שהמערכת היא בצורה כזאת. כשאדם מסתובב בתוך מערכת כזאת, אז ודאי שהסכנה היא עצומה. אין סיכוי גדול שהאדם הזה ינצל. זה ברור, הוא רואה את ההפך. מה שצריך לדחות אותו, קורא לו. מה שצריך לקרוא לו, דוחה אותו. זה הפוך, פשוט. אלו שני הרעות שיש בחושך. למדנו מכאן, כיוון שהחושך הוא מה שנקרא רע בעולם. ורשעים בחושך ידענו, כמו שכתוב בפסוק. החושך הוא הרע שישנו בעולם. למדנו מכאן, הרע, יסוד, שורש הרע בעולם, אז הוא מתחלק לשני ראשים. הרע בעולם הוא, קודם כל, הוא מחזיר כל דבר. הדברים לא יראו, זאת אומרת, צורתם של דברים פשוט מתשתק, לא נראית, אין שום צורה. זה עניינו של חושך, מאומה, לא רואים שום דבר, אין שום צורה, לא נראית. זאת צרה אחת. צרה שנייה, שהצורות מתעבדות, הצורות משתנות, הצורות נתפסות, אבל בעיקום גמור. נתבונן במעשה בראשית, לפני חטא אדם הראשון, מצאנו שני פגמים, או אפשר לומר מה שנקרא חטאים בבריאה. שני חטאים בבריאה עוד לפני שנברא אדם. עוד קודם, עוד לפני יום שישי, עוד לפני שנברא אדם בכלל, אז כבר היו בבריאה, פעמיים היו בבריאה, דברים שהשתנו מהכוונה המקורית. זאת אומרת, היו שני, מה שנקרא בלשון חז"ל, חטאים. אחד היה ביום שלישי, ואחד ביום רביעי. ביום שלישי כתוב, עץ פרי עושה פרי, ככה כתוב, ביום אלוהים. תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי למינו, והיא לא עשתה כן, אתה מביא את זה רש, אומרים חז"ל. והיא לא עשתה כן, אלא עץ עושה. בתוצא הארץ עץ עושה פרי. היא לא עשתה כמו שנאמר. נאמר עץ פרי עושה פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי. טעם העץ צריך היה להיות כטעם הפרי. והיא לא עשתה כן. הארץ לא עשתה. הארץ שינתה מהכוונה המקורית. אפילו מהמאמר, כמו ש... אני מצטט כמו ש... והיא לא עשתה כן. זאת אומרת, נאמר לקחת, כמו שכתוב חשוב, נאמר לקחת, היא עשתה אחר. נאמר עץ פרי עושה פרי, והיא עשתה אחר. היא עשתה עץ עושה פרי, שאין טעם העץ כטעם הפרי. הפרי טעמו טוב, אבל העץ אין טעמו טוב. העץ אין טעמו כטעם הפרי. לא טועמים בעץ את טעם הפרי. היא לא עשתה כן. לפי כך, כשמתקלל אדם, מתקללה אף היא. גם האדמה. לכן כתוב בפסוק הלאה, בזמן... חטאו של אדם וקבלת העונש, אז כתוב גם ארורה האדמה בעבורה, אם תבון תוכלנה. הכללה שחלה בבריאה עצמה, באדמה עצמה, הייתה בגלל המעשה הזה שהייתה בו חריגה עוד לפני חטא אדם הראשון. זאת הקדמה לחטא אדם הראשון, זאת הקדמה הראשונה. זאת אומרת, יש איזשהו חטא, חטא אני מתכוון במובן של, או נקרא לזה חיסרון, במובן הפשוט של חטא, חטא מלשון חיסרון, כמו שידוע בכל הראשונים. חטא פירושו חיסרון, ועוד בדברי רבותינו הראשונים, חטא פירושו החטאה. כשאדם מכוון למטרה מסוימת, הוא מחטיא אותה, מחטיא את המטרה. זאת אומרת, הוא מתכוון לדבר אחד, מתכוון לשניים וזרק ארבע, מתכוון לזה ופגע בזה. הוא מחטיא את מה שהיה, את המכוון שלו, הוא פוגע בדבר אחר. גם זה חטא. גם זה חטא. חטא פירושו החטאה של תכלית, החטאה של כוונה. אני מחטיא את הקיים, אני מחטיא את המכוון. אולי גם זה פירושו חיסרון, אבל בכל פנים, זה חיסרון מסוים, קולע אל הסערה ולא יחטיא. לא יחטיא זה הכוונה, הוא מכוון ופוגע. מי שמחטיא, אז הוא פוגע לא במה שהוא מתכוון. זאת אומרת, התכוון לזה, הוא פגע בדבר. ואותו דבר שנפגע, זה לא היה הדבר שלו הוא התכוון. מה שהוא התכוון הוא לא פגע. החטאת כוונה, החטאת מטרה, זה עניין זה. כביכול, בורא העולם ציווה כך, וכשאדם חוטא, אז הוא מחטיא את מטרתו. שני פירושים יש בזה. חטא לשון חיסרון, חטא לשון החטא. הדבר הראשון היה טעם העץ, צריך היה להיות כטעם עשרים, והיא לא עשתה כן. זאת אומרת, היה כאן, אי אפשר להגיד אחרת, הרי זה מה שכתוב, והיא לא עשתה כן, פירושו שהיא עשתה אחרת מהציבור. איך זה ייתכן? איך זה מן האפשר? טעם דבר שני, יום רביעי, אז ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, ומיד את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה. מאור קטן, ממשלת הלילה. היה קיטרוג של הלבנה, אותה הלבנה שקיטרגה, וקיטרגה ואמרה שאי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד. אמר לה לכי ומה עתיד. זה מיעוט הירד. וגם זה חטא. זה חטא. זה חטא ש... כביכול בורא העולם הכתיב על עצמו את החטא. הביאו עליי כפרה שמיעת את ילמה. בורא העולם הכתיב את החטא הזה, הוא קורא את החטא הזה על שמו, על שם עצמו. זה חטא שנעשה בעצם הזה. זה חטא. זה הרי מובן מאליו. מובן מאליו, הרי הדברים ברורים, הדברים ברורים ומובנים, שבעצם סדר הבריאה, בעצם סדר הבריאה. אז כל מובן של חטא פירושו, אך ורק, העלילות לחטא שיש בבריאה. זאת אומרת, העובדה שהבריאה מזומנת, מוכנה, עומדת, מוכנה, זה שהבריאה מאפשרת חטא, או שהחטא מתאפשר, העלילות לחטא. זה יותר מהאפשרות. ההיות מוכן לחטא. זה מה שמוצא בבריאה. זו החטא שיש בבריאה. הרבה מאוד מעריך המערה לבאר את החטא של האדמה שהיא לא עשתה כן. היא לא הוציאה את טעם העץ ופריו שווים. טעם העץ ופריו שווים, משום שזה עצם עניינה של הבריאה. זהו עצם עצמה של הבריאה. הבריאה היא כזאת שהיא הולכת לקראת תכלית. היא בציור של היום לעשותם ומחר לקבל שלום. אם היה בתוך היום לעשותם הטעם של מתן שרם של מחר, אז הבריאה הייתה, הבריאה הייתה מאבדת את האפשרות להגיע לתכלית. אם היה הטעם של מחר, הטעם של הסוף, הטעם של הפירות, היה גם בתהליך להגיע אליהם, אז זה היה סותר את עצם ימיו. באופן שזה לא ייתכן, הבריאה, בוודאי שהבריאה נבראה כדי שהכל יהיה בטעם. האדם לא נברא אלא להתענג על השם, כמו שכתוב גם באותו מסילת. האדם לא נברא אלא להתענג, הוא נברא לתכלית הזאת. אבל הוא חייב לפרוש לזמן מה מזה כדי שהתכלית הזאת תגיע. לפיכך הוא שם אדם בעולם הזה כדי שעל ידי מה שהוא עושה פה הוא יוכל להגיע לאותו מצב. נמצא שהכוונה הייתה שהכל יהיה טעם הזה, זה הייתה הכוונה, הכוונה הייתה רק להתענג, אבל הלהתענג הזה מתאפשר רק על ידי זה שהבריאה מעלימה במשך היום לעשותם, מעלימים את הטעם של המחר לקבל אותם. כשמתעלם הטעם, אז מתאפשרת העבודה, מתאפשרת עבודה, מתאפשר ניסיון, מתאפשרת עבודה. היא לא עשה כן בקיצור, משום שזהו עניינה של הבריאה. זהו עצם עניינה של הבריאה. עצם עניינה של הבריאה הוא להיות כזאת, להיות כזאת, שהתכלית לא תאיר מלכתחילה. אילו התכלית הייתה מאירה מלכתחילה, אז לא היו ימי המעשה. לא היה בכלל, לא הייתה מציאות שנקראת היום לעשות. אין היום לעשות. כיוון שאי אפשר להגיע למחר, אל השבת, אלא אחרי ימי החוף. אי אפשר להגיע אל המחר לקבל שכרם, אלא אחרי כל היום לעשותם. אז לכן היום לעשותם צריך להיות עבודה, טרחה, עמל, בלי הטעם של השכר. הטעם של השכר בעבודה הוא לא נמצא. אחרת זאת לא הייתה עבודה. אלו שני החטאים שהיו בבריאה, אבל זה הרי מובן שהחטאים האלה שהיו בעצם הבריאה, מה שהתורה מגלה לנו, שני חטאים בבריאה שהיו עוד לפני שנברא אדם בכלל, עוד לפני שהוא נברא, זמן רב לפני שהוא נברא. אז מה שהתורה מלמדת אותנו, מה שמלמדים אותנו פה, זה שיש בבריאה שתי עלילויות, שתי סיבות, שני דברים שמאפשרים חטא. אלו שני הדברים שמאפשרים חטא. שני דברים. ההעלמה, עוד פעם, לנסות להבין, ההעלמה שמעלימים את, את האמת, את התכלית האמיתית. אותה העלמה, אותה חשיכה ששמים את כל אלה שנמצאים בתוך התהליך, לא מראים להם את הקצה, לא מראים להם לאן הוא עושה. אין טעם העץ כטעם הפרי. העץ טעמו כעץ ויגרס בחצת שיניים. כל מי שמנסה לאכול את העץ, אז הוא אוכל דבר חסרת. זאת לא אכילה, זאת לא אכילה. האכילה רק מובטחת, היא דבר שהוא יבוא אחר כך בסוף העבודה, אז יבוא הסוף. אבל בינתיים הדבר נעלה, בינתיים נמצאים בחשיכה, בינתיים. זהו כל ה... אותם דברי חז"ל שמביא אותם מפילת שם. אילו דברי חז"ל עצמם, העולם הזה שהוא כל משך הזמן של היום לעשותם, כל משך הזמן של טעם העץ, אין כאן טעם הפריט, כאן יש רק טעם העץ. כל מי שרוצה לטעום כאן טעם, אז הוא צריך להחליט שגם העץ טעים. כיום אנחנו רואים שרוב העולם מחליט, טעים להם גם העץ, אוכלים את העץ ונדמה להם שהם אוכלים את הפרי. כמובן מי שאכל את העץ לעולם לא יטעב את הפרי, משום שאין לפרי מאיפה לצאת, אין לפרי מאין לבוא. הפרי יוצא רק מעץ שהוא עץ, מעץ שהוא פרי לא יוצא פרי, מעץ שנאכל לא יוצא ממנו. זאת עלילות אחת, זאת העמדת דברים בצורה כזאת שעושה אותנו לעלולים לחטא, עושה אותנו למסוגלים, חושך, זאת חשיכה, חשיכה אמיתית. הטעם האמיתי, אותו טעם, אותו דבר שהוא מקווה, אותם פירות, אותם פירות, כל אכילת העולם הבא לפירות. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מר להם יופיעו, כמו שאתה תגובה פשוט. זה נקרא פרי. כל הגן עדן כולו הוא בסך הכל אילן עם פירות, אילנות עם פירות, פרי זה נקרא.
אבל כשטעם העץ הוא לא כטעם הבריא, אז אנחנו בחושב. אנחנו בחושב, אנחנו בגיל רוחה. אנחנו פשוט לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אין לנו. זה נקרא להיות בחושב. זאת, זה למעשה היסוד הראשון של אותה מציאות בעולם שנקראת בה. המציאות הזאת יסודה עניין החושב, עניין האי תפיסה, ההעלמה, ההיעלם. למוחרת ביום רביעי קרה דבר נוסף, והדבר הזה הוא שורש נוסף לעניין הזה, והשורש הזה הוא כבר בעצם רע ממש. זה כבר שורש למה שנקרא רע באמת, זה כבר שורש לרע ממש. לכי מעתי את עצמך. מעתי את עצמך פירושו שהאור מופתן, שהאור מועט, שהאור הוא קטן, זה אור של לילה. אותו אור של לילה, זהו האור הזה שעלה מדבר המסילת ישרים בדבר השני של החושך. אותה רעה שנייה שבאה לקרות החושך, הרעה הראשונה, חושך דמור, לא רואים בו דבר. אבל בחושך עם אור מועט אז רואים את הדברים, אבל בהערה רואים את הדברים בהערה לא נכונה, לא אמיתית. זו בהערה לא נכונה, זו בהערה שהיא מאירה דברים אבל לא בצורה נכונה. היא צריך כלשהו של הערה, מוכרחים, כדי שהדברים יתעבדו, ישתנה הצורה שלהם, לאותה פגיעה, לאותה רעה שעליה מדבר המסילת ישרים. לצורך אותה רעה אז צריכים עוד, צריכים הערה כלשהו, אור מועט, אור קטן, אור כלשהו צריך להיות. אחרת אם אין אור בכלל אז כמובן לא רואים דבר. כשלא רואים דבר אז לא רואים את הדברים בעיוות, הדברים לא משתנים, לא משתנה צורת הדברים, אלא אם כן יש אור כלשהו. אבל אותו אור כלשהו, כל עניינו הוא להיעלם. כל מי שהתנתה פעם באור קטן בחשיכה גדולה, שנמצאים באיזה מרחב חשוך מאוד ויש איזה אור קטן, כמו שרגילים לומר, כן, אור קטן שרק מראה כמה חשוב, הוא מראה רק את זה, הוא מראה כמה חושב. אבל מי שפוחד בחשיכה, אז אם נדלף אור קטן אז הוא פוחד פנאה, כן, משום שזה זה באמת מפחיד, כן. נראים פה פתאום נוצר פה עם מחוז של שדים, כל מיני, רואים כל מיני צורות וכל מיני ענקים וכל מיני שדים וכל מיני, כל מיני דמיונות, כל מיני דברים בטלית. על כל פנים, כל מיני עיוותים של צורת המציאות האמית, אבל לשם כך צריך איזשהו אור כלשהו, אור קטן. לכי ומעתי את עצמי, זהו האור, זהו האור שהוא שורש למה שבאמת רע, באמת רע. לא כתוב להביא כפרה כביכול על בורא העולם, על אותה אשמה קודמת. אם נאמר של והיא לא עשתה כן, האדמה לא עשתה כן, וגם זה הרי שום דבר לא נעשה לבד, האדמה לא בעלים לעשות כרצונה. אם מפני שכתוב והיא לא עשתה כן, אז גם פה כתוב לכי ומעתי את עצמי, גם פה היא עשתה את זה לבד על אדמה. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מביא את הכפרה, הוא מבקש שנביא עליו כפרה, אנחנו נביא עליו כפרה על שום יעדת על דמה. זאת אומרת, הביאו עליי כפרה, פירוש על מה צריך כאן כפרה. הכפרה היא על בריאת הרע כרע, ובריאת שורש לעניין הרע באמת. חלילה, זה לא רע ממש, משום שאין רע יורד מלמה, זה לא רע, אבל זאת אפשרות לרע ממש, זאת אומרת אפשרות לעיוות. כן, שני השורשים של מה שנקרא תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו ים.
אומר, זה מה שהמסירת שרים הרי מבאר, להבין כמה נפלא המאמר הזה, ומי שמעמיק להתבונן. אלו שני הרעות של הלילה, שני הרעות של החושר, שני הרעות שהם שורש לשני ענייני רע שישנם בעולם. החומר נמצא בעולם בכוח המים. החומר, דהיינו כל החושך כולו, כל הביטול הצורה, כן, כל עניין החושך. דובר פה על החושך. החושך הוא תולדת המים, כמו שכתוב במדרש. במדרש פרשת בו כתוב שהמים הרו וילדו אפלה. אלה דברי חזר. כל החושך כולו הוא תולדת המים. חושך על פני תהום. טוב, זאת סוגיה בפני עצמה. על כל פנים, מה שמייצג את החושך לדידן, בשבילנו, זה כוח החומר שישנו בעולם, שהוא מטשטש כל צורה, מחלה, מבלה כל צורה שהיא. אין יותר צורה שלא נראית שום צורה. אז גם באור הכל אין צורה, אין שום תפיסה. זהו כוח החושך, כוח, זה כוחם של המים, שהוא כוח החומר לחלות צורות ששום צורה לא תראה. הצורה בכלל לא תראה. מי שמייצג את הכוח הזה לעוות, לעקל, לעקל או לעקלקלות, מי שמייצג את הכוח הזה שהוא בעצם רע, רע ממש, זה המלאק. זה המלאק. המלאק נקראים כך, גם זה על שם זה כבר כתוב בראשונים שהעמלק נקראים כך על שם העובדה שהם מעוקלים באופיים, כן? שעצם טבעם זה העיכול. העמלק אותיות מעוקל כתוב בקדמונים. כתוב גם. כל עיכול, כל עיכול, כל הכלכלות שישנם בעולם, כל מה שנקרא עיוות של צורה, עיוות, עיוות לא תשטוש, חיסול צורה, אלא מדובר פה על עיוות, לקחת את הצורה הזאת בעצמה ולהעביר אותה, כן, איתה יחד ללכת לכיוון נגדי, לכיוון הפוך, לעשות איתה עיקום, עיקום, עיכול. זה כוחם של המלך, זה כוח המלך. ולכן כנגד המלך, אז אנחנו הוזהרנו באזהרה שלא הוזהרנו כלפי שום עם, כלפי שום, הרבה הראו לנו, הרבה פגעו בנו, ובצרות מה שנראה הרבה הרבה יותר גדולות, ותיאורים, יש תיאורים במדרש על חורבן בית ראשון, ובגמרא או במדרש על חורבן בית שני, ישנם תיאורים מקפיאי דם, זוועות נוראות, זוועות נוראות. לא נצטבנו כלפי העמים האלה, לא נצטבנו במה שנצטבנו כלפי המדע, צבנו כלפי המלך. תמחה, מחייה, מחייה גמורה, מחייה שלהם, של כל רכושם, שלא לא יאמרו במה זו של המלך. זה דבר שלא מצטבנו כלפי שום שונא משונאינו, שום אויב מאויבינו, שום אחד מצרינו, ממנדינו, מכל. עשו לנו צרות כפי שנראה, כמו שנראה בדברי חז"ל. אז היו כאלה שהצרו לנו הרבה, הראו לנו הרבה. בפועל אני מתכוון, בפועל הם שעשו לנו צרות שנראות כצרות גדולות יותר, גדולות יותר, קשות יותר, אכזריות יותר, כן, וכו'. היחס הוא לעניין הרע, תמחה את זכר המלך פירושו, כל עיקום חייבים לעקור אותו מן השורש, משום שכשהשורש קיים
אז הוא יוליד עיקום ועוד עיקום ועוד עיקום. כשהשורש קיים, אז תמיד יהיה. הדבר הזה, הדבר הזה, השורש הזה, הוא תמיד פורה ראש ולעד. צריך לעקור אותו מן השורש. זהו תמחה את זה. הדבר הזה, מלחמת את המלך. זאת המלחמה שעוקרת את הרע במובן הזה. הרע, אותו חושך במובן השני של חושך שכתוב במצילת שם, אותו מובן שני של חושך שהוא, מה שהוא עושה, מה שהוא פוגע, זה בעיוות, בשינון, תלמדים אותנו כאן חזר שאין שום שמועה שהיא תופסת בלי ששני הדברים האלה יקדמו. כל העולם כולו שמע. והבפועל, מה שנקרא מעשה השנייה, אז הוא נעשה על ידי כל העולם בשווה. מה ששמע יתרו שמע כל העולם, כולם שמעו את זה באותה מידה. הקושי של מה שמועה שמע ובא בראשו, יש כאן קושי, מה שמועה שמע, מה שמע הוא שלא שמעו אחרת. איזה שמועה הייתה באוזניו שלו שאחרים לא שמעו. כתוב כאן כדי ששמועה תפעל, שמועה כלשהי, כדי שהיא תפעל, כדי שהיא תעשה משהו, כדי שהיא תשנה משהו. אז היא לא יכולה לפעול אלא אם כן יש לה שתי הקדמות. ההקדמה אחת זה קריאת ים סוף, וההקדמה השנייה זאת מלחמת המלכות. כל מי שלא הקדים את שתי ההקדמות האלה, כל מי שלא נכנס במהלך הזה או בשני המהלכים האלה, כל מי שלא מצטרף, כל מי שקריאת ים סוף ומלחמת המלכות לא עברו עליו, אז שמועה לא תפעל, שום שמועה לא תפעל, לאחד משני סיבות או שתיהם ביחד. או שהדבר יטושטש חזרה על ידי אם אין קריאת ים סוף, אז ים סוף מציף אותנו בחזרה. ים סוף או כל ים שהוא, אותו כוח מים שישנו בעולם, אותו כוח חומר שישנו בעולם, כל מי שלא עברי, עברי פירושו עברו ים, עבר ים, כל מי שעבר ים יכול לקבל צורה. הצורה מתאפשרת, היא חלה בחומר כזה, כי אין חומר בעולם שיכול לכתוב את זה. אותו חומר, אותו החומר הגדול שהוא שוטף כל צורה, כן, מחלה, מחסל כל צורה, זהו החומר הגדול הזה, עליו חלה קריאת ים סוף. ראיתי לאחד מגדולי המפרשים שעומד על שאלה מעניינת. בכל מקום בתורה שבכתב, בכל מקום איפה שמדובר בנושא הזה, אז לא מצאנו את המושג קריאת ים סוף, רק בקיעה. ויבקעו המים, או נגיד, יש מקרים של לגוזר ים סוף בגזרים, כן, גם זה נמצא. אבל בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נד, זה פסוק בספר תהילים, ויבקעו המים, זה פסוק בתורה, בשום מקום בתורה שבכתב לא כתוב קריאה. ובדברי חז"ל בשום מקום לא כתוב בקיעה, רק קריאת ים סוף. לשם מה, למה חידשו כאן מונח? לשם מה, למה לא טוב? וכי כאורה זו שכתוב בתורה, למה לא טוב להשתמש בלשון התורה? כך מאיר אחד מגדולי המפורש, למה לא טוב להשתמש באותה לשון שכתובה בתורה? במקרה הטוב ביותר נקרא לזה גזרי ים או גזירת ים סוף. מה הלשון קריאה? מה זה קריאת ים סוף? מי קורא? מה קוראים בכלל?
מה פורעים? מה זה מתכוון? מה חז"ל התכוונו ללמד אותנו בזה שחידשו מונח שלא נמצא בתורה שבכתב? חידשו מונח ומשתמשים רק בו, רק בו, רק בקריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? איפה קראו את ים סוף? איפה כתוב התורה? באיזשהו מקום בתורה שבכתב שקראו את ים סוף? אולי לא קראו אותו, קראו אותו, זה מה שכתוב אותו. איזה טעם יש לחדש? זה הערה שבאמת צריך לתת עליה את הדבר. קריאת ים סוף זה דבר שהוא שגור בפי הכף, כן? כל ילד, כל אחד יודע קריאת ים סוף, יודע כל ילד. למה? לשם מה צריך לחדש? מה לא טוב מה שכתוב בתורה? מה התכוונו להוסיף? מה התכוונו ללמד אותנו בזה שצבעו כאן מונח חדש? קריאה כנראה, זה גם מה שהוא אומר, כנראה שהכוונה הייתה מה שנתפרש בתורה שבכתב נתפרשה העובדה בעצמה. העובדה בעצמה היא בוודאי בקיאה, המילה קריאה לא תופסת, המילה קריאה תופסת רק על דבר שהוא מתלבש עלינו כבגד, דבר שמתלבש כבגד על גבי דבר אחר. קוראים את היקרא, את בדף, כדומה. קריאת ים סוף פירושו שאנחנו קוראים את זה מעלינו. זה פירוש קריאת ים סוף, זה מה שחז"ל התכוונו ללמד אותך. אנחנו קוראים את זה מעלינו. כאן לא מדובר על מה שנעשה בים בעצמו. מה שנעשה בים בעצמו זה מה שכתוב בפסוק. שם בפסוק עצמו כתוב, גוזר ים סוף. זה נקרא, גוזר פירושו חותך. המילה קוראה, קוראה, המילה קוראה תמיד מתייחסת למישהו שהוא קוראה דבר שהוא נתון, כן, קוראה דבר שמפריע בעדו, דבר שעוטף דבר אחר. אותו מה שהתכוונו ללמד אותנו, מלמדים אותנו במונח החדש הזה. אני אומר את מה שכתוב, מה שמתכוונים ללמד אותנו במונח החדש הזה, קריאת ים סוף, זה ללמד אותנו שהמדובר פה, הנושא פה הוא העובדה שהדבר הזה מתלבש עלינו. אותו ים סוף שהוא כים, כן, אז לא עליו אנחנו מדברים, לא זה הנושא. הנושא הוא שאנחנו צריכים לקרוע אותו מעלינו. כשקוראים דבר מסוים אז מתגלה מה שהדבר הזה מחסה, מה שהוא מחדיר תחתיו. עוד פעם, לא מדובר פה על הבקיעה שנעשתה באותה מציאות כדרך ויבקע צהולה כדומה. אז כתוב בקע ים ויעבירם ויצב מים כמונה, זאת הבקיעה שלו. החידוש במונח קריאה פירושו כמו ביתרה את זה, כאן מדובר על הדבר הזה הוא מהווה מעטה שצריך לקרוא לו. קריאה זה דבר שמתייחס לכיסוי, לבגד, זה דבר שהוא שאני עטוף בו, אותו אני קורא. כביכול בורא העולם קרא את ים סוף, פירושו שהוא פה לא מדובר על הפעולה שנעשתה בים שהוא נשבר לשניים, אלא פה מדובר על הקריאה שנקרא הים. קריאת ים סוף. בלי שני הדברים האלה, בלי ההקדמות האלה השניים, בלי השמועה הזו, בלי שתי השמועות האלה, שום שמועה לא תופס, שום דבר לא נתפס. כל שמועה עניינה
או שמועה עניינה, שאותה שמועה הנשמעת, אותו דיבור מדובר, חל בשומע, לכן שמיעה תמיד נחשבת. בלשון חז"ל, אז המילה שמיעה היא תמיד בתוכן של קבלה. כדרך, שמע ישראל, כדרך. תורה שבעל פה, לא שמיע לי, לא סביר לי. זאת אומרת, שמע פירושו, לקבל דבר. מקבל דבר, פירושו להיות, כן, להיעשות, לתת לדבר הזה לעצב אותי, זה פירוש שמע. שומע פירושו, שומע פירושו, שהוא מקבל את הדבר הזה, והדבר חל בו, זה עניינו שהוא שומע. להבדיל מרואה. ברואה, אז הצורה היא מחוץ לרואה. בשומע, הצורה חלה בו, צורת הדבר נתפסת בו. כל שמיעה, אז הצורה של הדבר הזה נתפסת בתוכי, צורת הדבר היא בי. כל ראייה היא ההפך, כל ראייה, אז הדבר נתפס שצורתו של הדבר נמצאת מחוץ עליו. פעולת הראייה היא תמיד, פעולת הראייה תמיד חלה ממני וחוצה, פעולת השמיעה תמיד חלה בתוכי. מעשה השמיעה הוא מעשה של שמיעת דברים שאדם שומע משהו, אז הוא שומע הגה אחרי הגה, קול אחרי קול, אבל הדברים מקבלים עיצוב אצלו. הרי אין דיבור שלם שהוא נשמע בבת אחת. אם יישמע דיבור בבת אחת, אז הוא לא יישמע, הוא לא יקלט בכלל. הדיבור נשמע בזה אחר זה, והוא נקלט אצל השומע, ושם הדבר מקבל את צורתו. דהיינו, הצורה חלה במקבל. צורת הדבר חלה בי. שמיעה עניינה, אני שם, אני מאמין את עצמי, כן. אני לוקח, שם את עצמי כך, שהדבר הזה מקבל את צורתו בתוכי. זאת אומרת, הוא מתעצב כדבר, מקבל את העיצוב שלו אצלי. את צורתו שלו הוא מקבל בי. הצורה היא בי. לא כן ראייה, ראייה כל עניינה הוא שצורת הדבר נמצאת מחוץ. אני מדבר את האופן שהדבר משתקף בראייה והאופן שהדבר נקלט בשמיעה. בראייה תמיד אני רואה ממני בחוץ, אני רואה את הדבר כמחוץ לעצמי. כל ראייה אני לא רואה את הדבר חלק ממני, הרי עצם הראייה מראה לי את הדבר מחוץ לעצמי. השמיעה, צורת הדבר חלה בי. שמיעה עניינה קבלה. עניינה קבלה, עניינה היות, ניתן לעיצוב, ניתן לקבלת צורה על ידי הדיבורים המושמעים. שכתוב על ישמע יתרו, אז שואלים חז"ל, מה שמועה שם, מה הוא בא? מה שמועה שם? איך נעשה אדם? איך נעשה אדם? איך נעשה אדם ושומע את זה? איך בן אדם נעשה ושומע? התשובה על זה היא שתי הקדמות קצת. כדי שהאדם יהיה שומע, הוא זקוק לשתי הקדמות. שתי הקדמות שהיו בעולם כדי לעשות את ה... ליצור את האפשרות הזאת שתהיה שמיעה בעולם. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, כמו שכתוב בהמשך. שתי הקדמות יש כדי שהשמועה, שמיעה, עניין שמיעה בכלל יהיה מן האפשר. יש שתי הקדמות לדבר הזה, קריאת ים סוף ומלחמת המלך. בלי זה כל שמיעה היא אהניה לשעתה ורק לשעתה, לאותו רגע. כמה דקות אחר כך זה חוזר להיות שאייה יוקד שער, זה חוזר להיות המים שוטפים ובאים, והדבר נשטף, הולך, נאבד ולא מחזיק מעמד, אין לו שום קיום. תינו, מגלים לנו
המשחית הראשון בעולם, מאבד הצורה הראשון בעולם, היה קין. ראש להורגים, ראש להורגים, ראש להורגים פירושו, כך אומרים, חזל קוראים לו כאן, ראש לרוצחים שהיו בעולם, ההורג הראשון, זה שהביא לעולם את עניין הרצח, עניין ההריגה, עניין החורבן, להחריב, לקחת צורה ולהחריב אותה. קין היה הראשון שעשה את הדבר, הוא זה שעשה את הדבר. מפורש בכמה מקומות בדברי האריזל, זה מאוד הרבה מובן, האריזל חוזר על זה בכמה מקומות. זה בעצם מפורש בתורה, אחד משמותיו של יתרו היה קייני, והתורה גם קוראת לו קין, עם ילד הער קין, בדברי בלעם קר את הקייני, אז הוא קורא לו גם קין, קין ממש, לא קייני אותיות קין, אלא הוא קורא לו קין, כפשוטו. אם יהיה לבאר קין, עד מה אשור תשבקה. אז הוא מדבר על ביד את הקייני ויומר. קין נקרא קין. היה גלגול קין, היה תיקונו של קין. היה קין. יתרו היה קין, סוד קין. יתרו נקרא, כן, הוא נקרא קייני, זה אחד משמותיו, אחד משבע שמותיו של יתרו, שהוא נקרא גם קייני. קייני. הוא כאילו מייצג, כן, משהו מעין קין. מה שאומר שם באותו מקום רבינו הארי, שיתרו היה תיקון קין, זה משום שבעקבות הבריאה מחדש של העולם, העולם נברא קין, במתן תורה עוד פעם. קין היה המחריב הראשון, וכאן, במקום הזה, אז בא יתרו ותיקן. אבל רק נבאר קצת כמה מילים. כתוב במקום אחד, אני מצטט מספר מגלי עמוקות, אחד מראשוני המקובלים, פחות או יותר את המילים, הוא אומר ככה, בני חם, כך הוא אומר, בני חם, אני אגיד את דבריו, בני חם כתוב בפסוק, כוש ומצרים, פוט וכנען, אלה שמות ארבעת בני חם, כוש, מצרים, פוט, כנען. אז אומר, זה שהזכרתי את שמו, ראשי תיבות של ארבעת השמות האלה, הם בגימת ויקה, כוש, מצרים, סמך, פוט, כנען, קוף, קוף סמך בגימת ויקה. כך אומר, מה הוא בדיוק מצא? שבבני חם, מצא משהו בבני חם, שהם ראשי שמותיהם של בני חם, הם בגימת ריאקיים. מה בא זה ללמדנו? מה הוא רוצה לומר? מה הוא רוצה לומר? זה בגימת ריאקיים. פירוף, חם ארור כנען, עבד עבדים יהיה לך. חם עניינו חומר, זה עניינו שלך. עניינו חומר, כל עניינו הוא עבד עבדים יהיה לך, הוא העבד של העולם, הוא העבד של עם, עם עם הדומה לחמור, שבו לכם פה עם החמור. חם זה עניינו, כנען הדומה לחמור, הוא החמור של העולם. מאבד הצורה הראשון של העולם היה כך, מפסיד הצורה הראשון של העולם היה. קין היה המפסיד הראשון של הצורה, זאת אומרת, זה שהביא לעולם את כוח החומר שיבוא ויציף ויאבד צורה. צורה קיימת, קין היה הראשון שלקח צורה קיימת ויאבד, הפסיד אותה. רוצח, ראש לרוצחים, ראש למאבדי צורה, ראש לשופכי דמים. כל הריגה של אדם נקראת שפיכת דם. זה כתוב במעלה, כי אדם הוא הנפש,
כל הוצאת צורה מחומר נקראת שפיכת דם. קין, אותו קין, זה עניינו, עניינו הוא אובדן הצורה, לאבד באלף, להשחית, לחלות צורה. הוא הביא לעולם את העניין, עניין. לכן העונש היה שכל זרעו של קין, כל זרעו חוץ מי חוץ מאחת, בת אחת שלו, שהיא שאנחנו מצאצאי הזאת, כמו שכתוב ברש"י, אחות תובלתיים נעמה, זאת אשתו של נוח, שהיא הייתה מצאצאיו של קין שלא נמחת בנו. אז ככה יש איזה שם ושארית, אבל מה שכתוב בחז"ל הוא שכל זרעו של קין נמחה במבול. דהיינו, כל זרעו של קין נענש בעונש שמגיע לקין. קין היה מוכה הצורה, הוא זה שהיה ראש למוכה הצורה בעולם, ראש לרוצחים, ראש למאבדי משחיתי הצורה בעולם. הוא נענש בזה שנמחה צורתו שלו, צורתו וצורת כל זרעו. גם אותה נעמה, אותה אשתו של נוח, את האחות תובלתה, זאת שהיא על, בסופו של דבר וממנה יצא כל העולם כולו, זה גם לא זכותו. זאת אומרת, זה לא מתייחס על שמו שלו, זה לא על שמו שלו, זה לא מכוחו וזה לא ממנו, זה מכוחו של שט, זה מכוחו של שט. והיא גם כן אגב גררה כאשתו של נוח, היא לא בזכות עצמה. זרעו שלו לא קיים, זרעו שלו בתור שכזה לא קיים. נמחה, נשחק לגמרי. מי שתיקן את הדבר הזה, תיקון לדבר הזה היה, וזהו הראש וראשון להיות המקבל צורה הגדול ביותר. זאת אומרת, המעצב הגדול ביותר, זה אותו יתרו. אותו יתרו. וישמע יתרו, כאן נמצא התיקון באותו... באותו משחית, מאבד צורה, שהוא זקינו קין. זאת אומרת, זקינו אני לא מקווה. זה שהוא צריך להיות, שוב, בלשון הארי, גלגול שלו ותיקון שלו. הוא בא במקומו, הקיני, הוא הקיני. אם יהיה לבאר קין, אז מה אשור תשבק? הוא הקין, הוא יתרו. זאת אומרת, הוא זה שכאילו זה עניינו. וישמע יתרו פירושו, שם את עצמו, שם את עצמו עם זה, עם כל זה שיש בו, הוא נושא בתוך עצמו את כל השבעה שמות שהיו לו, כל השבעה שמות. חזר הרי אומרים עליו שלא הייתה עבודה זרה בעולם שלו, אבל שהוא לא עבד. עם כל זה הוא לקח את עצמו והחזיר את עצמו להיות חומר ומקבל צורה אמיתית. זה נקרא בישמעית, זה בישמעית, זהו התיקון האמיתי. לפלא, כבר עומדים על זה המפרשים, לפלא, כל קבלת התורה של כלל ישראל נמצאת בפרשת יתרו. כל קבלת התורה שלנו נמצאת בפרשת. זה ברור שמה שיוצא מזה זה שיתרו יעץ על הדינים, יעץ על המשפטים, זאת אומרת ארגן, סידר מחדש את המשפטים, סידר את המשפטים בכלל ישראל. וגם זה תיקון לאותה רציחה שהיא, כמובן, זאת פרשה בפני עצמם. שורש הדברים, זאת אומרת שורש התיקון של יתרו הוא במה שכתוב בפסוק, וישמע יתרו, וישמע יתרו. מה שמועה שמה הוא בא? קריאת ים סוף מלחמת המלך. מה שקריאת ים סוף ומלחמת המלך שהם בעצם שלנו, זה לא של יתרו. יתרו הרי הוא נוסף על זה, הוא נפתח, הוא הגיע, הוא בא מבחוץ, לא אליו מכם. הפסוק האחרון לפני קבלת התורה הזה, וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו, הוא לא היה איתנו בקבלת התורה, הוא לא קיבל איתנו את והוא שמע את קריאת ים סוף ומלחמת המלאק עד כדי כך ששמועה שמע הוא בא. שמועה שמע הוא בא. עד כדי כך שהוא הפך להיות מאותו קין שכל זרעו נמחה, זאת אומרת איבד את זכות הקיום, עד למישהו שבייר את הקיני, שבלעב ראה אותו, בייר את הקיני ביומם. סך הכל, זמן קצר אחת, פחות מ-40 שנה. פחות מ-40 שנה. וירא את הקיני ויאמר, איתן מושבך ושים בסלע כנרת. איתן מושבך. חז"ל מדמים אותו לאיתן האזרחי, לאברהם אבינו שהוא היה איתן. איתן מושבך. יתרו, מקין, מקין שאין לו זכות קיום. אין לו בכלל, אין לו מעמד בעולם. אין לו זכות קיום בעולם. עד לאיתן מושבך ושים בסלע כנרת. אם אנחנו תוהים ולא גיליתי כמה פעמים את דעתי, אני לא אוהב להעריך בדברי מוסר, אבל בכל אופן, אם אנחנו תוהים למה דברים בדברים גדולים, דברים שהיו צריכים באמת לשנות אותם, דברים שהיו צריכים באמת לעשות משהו, גם לנו מותר פעם אחת לשמוע שמועה ולבוא. מה שמועה שמע הוא בא? לבוא. שומעים על משהו, נכון? למה אף אחד לא בא? אף אחד לא בא, אף אחד לא מתקרב. שום שמועה לא מתקרבת. לא מקרבת אף אחד. אף אחד לא מתקרב. לא על מהפכה כמו יתרו. שום שמועה לא חלה, שום שמועה לא תופסת. ההקדמות השתיים, אותם שתי הקדמות של קריאת ים סוף ומלחמת המלאק, אנחנו חייבים לזכור אותם בכל יום. נזכר אותו בשבוע שעבר לדברי חז"ל, זכור את אשר עשה לך המלאק, תמחה את זכר המלאק. זה אלה חיים ביטל בשערי קדושה אומר בזמן שאדם, כך הוא אומר להלכה, כשאדם אומר אמן יהא שמה רבה מברך, הוא אומר אז צריך לכוון לזכור את לקיים מצוות זכירת עמלק. הכיצד? הרי הפירוש, זה כך כתוב הרי בראשונים, גם בתוספות ובהלכות זה כתוב. יהא שמה רבה, שם כה, שמה זה שם י"ט, רבה, שהוא יתגדל. ומכיוון שעמלק הם אלו שהם לא נותנים לשם לגדול, השם לא מתגדל, השם לא שלם עד שימחה זרעו של עמלק. אז כשאנחנו מתפללים יהא שמה רבה, אנחנו צריכים לכוון, כך אומר חיים. זה בעצם הלכה למעשה. כך אומר אותך עם יקר בשער רגיש, יהי שמי רבה כשאנחנו אומרים, אנחנו צריכים לכוון, להתפלל לבחיית זרעו של המלא, כדי שיהיה שמו רבה, כדי ששמו יגדל. וזאת בעצם הכוונה, והתגדל והתקדש שמי רבה. זאת הכוונה, זאת הכוונה של כל הקדיש. הרבה הרבה מאוד קדישים אנחנו שומעים ביום. צריך להתכוון שהתפילה הזאת היא תפילה שמתכוונת למחות את זכר המלא.
ומי שהדבר הזה נמצא באיזה מקום שהוא בתודעה שלו, אלו הדבר הזה, יש כוח רע בעולם, כוח רע, כוח מטשטש, כוח מאפיל, שכל דבר יהיה מה שיהיה, אפילו מתן תורה עצמו אם הוא יגיע, אז הוא יטושטש כעבור זמן קצר על ידי אותם מים רבים, על ידי אותו שפת מים רבים, או על ידי אותו עיוות ועיקום של כוח המלט שנמצא בעולם. מי שלא ער, אז שום דבר לא יעזור, שום דבר לא יעזור, שום דבר לא יחזיק מעמד, שום דבר לא ישנה, לא ישנה את החומר. כתוב במדרש בזיכרוני שזה בפתיחה של אסתר רבה, כתוב, אין לך שעה קשה מאותה שעה שאמר הקדוש ברוך הוא והסתרתי פניי מהם והיה לך. אין לך קשה יותר מאותה גזירה שנקראת הסתרתי פניי מהם והיה לך. הסתרתי פניי מהם, כי לכל בורא העולם מזכיר את פניו מאיתנו, מזכיר את פניו מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו שרויים בחושך, אנחנו שרויים ב... אנחנו מתפללים יום יום, שלוש פעמים ביום, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקים. אז אנחנו הולכים ומונים מה קיבלנו באור פניו: תורת חיים, אהבת חסד, צדקה, ברכה, רחמים, חיים, שלום. יש מי ש... בהמשך, ייתכן שגם מתקדמים לומר בכל טוב, לפי גרסה. הכל קיבלנו באור פניו. אז אנחנו מתפללים, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניו. לא להיות בכל טוב. לא להיות בכל טוב. כל זמן שעמלק בעולם, או כל זמן שלא נקרא ים סוף, כל זמן שלא נקרא מסך, או כל זמן שהמלאק נמצא בעולם, אז כתוב הרי בחזל בפירוש שכנף מזכיר את הפנים. הכנף מזכיר את הפנים, דבר נכסה, יש נכסה על אור פנה. אנחנו שרויים בחושך, אנחנו שרויים בחושך, והחושך הזה שתיים רעות יש, שתיים רעות כמו שכתוב. וכמה נפלא מאמר חז"ל זה למי שמעמיק להתבונן בו, שוב, לשונו של המסילה הדיסון. כמה נפלא מאמר הזה למי שמעמיק להתבונן. שתיים רעות יש בחוץ. ואת שתי הרעות האלה אנחנו רואים, אנחנו רואים. א', תשטוש גמור, כלום לא נראה, שום צורה לא נראה, שום צורה לא נראה. ואם כבר נראה משהו, אז הוא מתעוות והולך והולך לכיוון נגדית. הולך איתי נפוך, הולך איתי. עמלק, עמלק. רחמנא ליצלן. זה בעצם מה שרצינו לבאר. וישמע יתרו. מה שמועה שמע הוא בא? זה מה שחזר שואלי. מה שמועה שמע הוא בא? זה גם למי שמדקדק בלשון קודשם של חז"ל, לא מה שמע הוא בא, אלא מה שמועה שמע הוא בא. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, שתי השמועות האלה מהוות הקדמה, הקדמה לכל שמיעה אפשרית, כל שמיעה אפשרית. כיוון שכל עצמנו, כל ענייננו כולו, כן, אנחנו כולנו נבחרנו אך ורק וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה, וכל היחדך באהבה מתקיים על ידי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כך באופן כזה אנחנו מקיימים את הליחדך, לשם כך התקרבנו, לשם כך אנחנו קיימים בעולם. אנחנו קיימים בעולם כדי להיות שומעים, כדי להיות שמע ישראל.
שמע ישראל, אותו שמע ישראל מחייב שתיים כנגד שתי הרעות שבחושר. אז אנחנו מחויבים בשתי שמועות קודמות, שתי שמועות קודמות, אופן האחד והיחידי, זו האופן האחד והיחידי ששמועה תיקלט, שמועה תצטרף אלינו, תהיה אנחנו, היא תהיה חלק מאיתנו, היא תעצב אותנו. רק באופן כזה מתקיים שמעו וספי נפשכם.